נתחיל. פרשת השבוע.
איך שהלכתי לכם את זה של איינשטיין, מה הוא אמר?
כן, משהו. לא יודע, זה הוא או מי זה שם?
זה הוא שהוא היה ילד.
מה, מי צילם את זה?
אני לא יודע. יכול להיות שזה פרוביזציה.
כן, משהו מבוים.
מבוים, אבל לא חשוב.
כן, כן, לא, לא.
אבל זה מה שנקרא לב טהור.
זה כמו הבדיחה, אנחנו מכירים את הבדיחה הזו. שלומדים בבית ספר חילוני, והמורה מגיע, ומתחיל להגיד כל מיני דברים, ו... אומר, אתם יודעים שסיפורי התנך זה סתם סיפורים, זה לא באמת, וזה מה, את יונה, כאילו בלה דג גדול, וזה, זה לא יכול להיות, זה רק סיפור. אז זה ילד קם... כן, זה רק אגדה, זה לא, זה לא, זה לא יכול להיות. אז זה ילד קם ואומר, אבל... זה כתוב, זה אומר, לא, זה גם אגדה, אומר, טוב, אני, כשאני אעלה למעלה למרומים, אני אשאל בגן עדן, אני אשאל את יונה אם זה היה נכון או לא נכון. אז אומרת לו, ואם אתה, ואם הוא יהיה בגיהנום, אומר, אז את תשאלי אותו. תרומה.
אוקיי.
לא, אנחנו לא תרומה.
לא, תרומה אנחנו היינו שבוע שעבר. דיברנו על המידות.
אז אתם עוקבים.
בטח, בכנסת אנחנו מדברים פרשת השבוע, אז אני גם עוקב.
אז אנחנו יפה, אנחנו בתצווה. ובתצווה, יש, קודם כל, חשוב להדגיש, כל שנה אנחנו מדגישים את זה, חשוב להדגיש את זה גם עכשיו. אחד הדברים המעניינים בתצווה זה, שאנחנו תסתכלו מה שכתוב. ואתה תצווה את בני ישראל. עכשיו אני מדלג קצת כדי שאנחנו נבין למה. ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך. ואתה תדבר אל כל חכמי לב.
ואתה ואתה ואתה.
כן. כל הזמן ואתה ואתה ואתה. ועשית. ועשית. ועשית.
ועשית זה, ועשית. זה פונה לכל אחד מאחד מאיתנו.
קודם כל, קודם כל, לפני שנגיע פונה לכל אחד ואחד מאיתנו. למי מדובר כאן? תכלס, בפרשה, על מי מדובר כאן? מי זה ואתה?
כל אחד ואחד מאיתנו. בני ישראל?
משה.
למי? ואתה תצווה, למי הוא מדבר?
למשה בעצם.
למה למשה? זה בטוח. ואתה, אקרב אליך את אהרון אחיך. מה, זה ברור, מי זה, מי, מי זה אח של אהרון? יש לו רק אח אחד. משה.
אבל משה בעצם כל דבר רק מעביר לאתה.
שלא יהיה לך שום ספק, מדובר כאן במשה. השאלה הראשונה ששואלים, למה שמו של משה לא מוזכר? בכל הפרשה הזאת, לא מוזכר אפילו פעם אחת השם של משה רבנו. פעם אחת אפילו לא מוזכר. למה?
כי זה לא בשבילו. זה בשביל עם ישראל.
אבל עוד פעם, אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על זה.
נכון שזה, הוא בעצם ואתה, והוא בעצם השליח.
כן, לא, לא. אבל הוא אמר משהו, אנחנו נראה את זה, זאת אומרת, לא הגענו לזה, כי אין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל משה רבנו איזשהו שלב, אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא בא ורוצה להניש את עם ישראל, מה אומר לו משה רבנו? מחי נינה מספרך אשר כתבת. אני מתה מעניש את עם ישראל רוצה להשמיד אותם, תמחק אותי מהספר. ותמחק אותי מהספר זה דברים לא פשוטים, זה
לא
תמחק אותי.
לא,
לא, לא, אבל כאן זה הפרשה שבה משה רבנו נענש. מה הוא נענש? שתי דברים, תכף אנחנו נראה אותם. א', שמו לא מוזכר כאן. למה שמו לא מוזכר? כי הוא אמר, מחי נינה מספרך אשר כתבת, וכאן אנחנו לומדים כמה חשוב להיזהר במה שמדברים. לא רק זה, אומרים, כללת חכם אפילו על תנאי מתקיימת. זאת אומרת, אם צדיק כמו משה למשל, או כל אחד אחר מוציא משהו מהפה, גם אם לא יתקיים התנאי, הוא הוציא משהו, זה צריך להתקיים. זאת אומרת, הרי בסופו של דבר, ברוך השם, זכינו, והקדוש ברוך הוא לא ישמיד אותנו. אבל אתה אמרת, מחי נינה מספרך, איך אומרים, לצאת בלו כלום אתה לא יכול. לכן מחק אותו מהפרשה הזאת. כי ברור לנו, לא רק זה, יש כאן כל כך הרבה פניות למשה רבינו, כדי להדגיש, להרגיש את זה, שזה בולט, שהוא לא מוזכר. וזה פשוט מדהים. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והשם שלו לא מוזכר. אז זה בגדר של העונש, או יותר נכון, הוא אמר, מכן הנה מספרך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אני מוחק אותך מפרשה שלמה, שבה אתה מופיע כל כך הרבה פעמים, ולמרות זאת לא יוזכר שמך. זה נקודה ראשונה.
העונש השני שלא נכנס לישראל, לא? זה גם עונש.
כן, לא, אבל זו, אבל גם מדברים על עניין של מחנינה. כאן כתוב מחנינה. עכשיו, לא רק זה. אם אתם זוכרים, עוד דבר קורה. כי משפן שאנשים מנסים לשייך את הדברים גם למה שקורה תכלס בשבוע הזה. אז אחת מהדעות באה ואומרת, למה דווקא בפרשה הזאת לא מוזכר שמו? מכיוון שבפרשה הזאת תמיד קוראים אותה בזין באדר. תחיל, זה שבוע שחל בו זין באדר, שזה יום הולדתו ופטירתו של משה רבינו. זאת אומרת, מה זה רוצה להגיד לנו? אם אנחנו נסתכל על הדתות האחרות, הם עושים פולחן שלם מסביב למי? מסביב לנביא, לא מסביב לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, גם אצל הנוצרים, כל המסיבות, כל המסיבות וכל הבלגנים הם מסביב למה? כל הסמכות? הוא נולד ביום הזה, ביום הזה הוא הלך לפה, וזה הלך על הזה, פה מוחמד קשר את הסוס, פה עשה זה.
אם יש לך פלדלת ומטף, יש לך כיסוי.
בקיצור,
משה גם עשה ביטוח.
כן.
זה רק מראה אבל, שאין אף בן אדם חסין מלהיות מושלם.
לא רק זה.
משה רבנו, הנביא הכי...
זה הנקודה. בגלל שאומות העולם עושים בלגן שלהם ממי? מהנביא במקום מהקדוש ברוך הוא, אז אנחנו באים להראות שאצלנו אין דבר כזה. הנביא הוא בן אדם כמו כל אחד ואחד. שזה מגיע לעניין, הנה דווקא... לא רק זה, דווקא בשבוע שבו חל יום ההולדת שלו, שהם עושים בלגן שלהם מזה, השם שלו אפילו לא מוזכר. אפילו השם שלו לא מוזכר. כדי להגיד, אדוני, זה לא חשוב.
זה המולדת של משה?
הוא שליח של... כן, זין באדר.
זין באדר.
עוד כמה ימים זה זין באדר, וזה תמיד נופל לפרשה, אז עכשיו מה...
גם נולד וגם נפטר.
אבל התירוץ הזה, התשובה הזאת היא מאוד יפה ונחמדה, אמירה הזאת, אבל היא לא כל כך מסתדרת עם חלק מהדברים. למה? כי בעבר היו קוראים את כל התורה בשלוש שנים. אז זה לא היה נופל כל פעם בזין באדר. רק אחרי שתקנו לקרוא את, כל התורה בשנה, אז זה נפל בזין באדר. אז זאת אומרת, זה דבר במקום, אבל באים, אז בכל אופן, כדי לחזק את הטענה למה הפרשה הזאת ולא פרשה אחרת, אז יש את עוד נקודה. בפרשה הזאת הוא בעצם גם נענש על הוויכוח שלו עם הקדוש ברוך הוא. אם אתם זוכרים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תלך להוציא את עם ישראל ממצרים, מה הוא, שבע ימים הוא מתווכח איתו.
מי אני?
משלח נביא, תשלח, מה, יש אחד יותר טוב ממני, אהרון ואהרון ואהרון. אומר, אתה יודע מה, אין בעיה. אהרון אתה מדבר. אתה לא תהיה כהן גדול. מי יהיה כהן גדול? אהרון. וזה אנחנו רואים בפרשה שלנו, כי מה קורה בפרשה שלנו? אומר, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו מתוך בני ישראל לכהנו לי. זאת אומרת, אתה לא תהיה כהן. זאת אומרת, הפרשה שלנו גם נמחק השם שלו, וגם הוא נותן את התפקיד של הכהונה הגדולה לאהרון אחיו. אז היות וכבר הוא כאילו בפרשה הזאת כבר נענש עליי קטע הזה, אז הקדוש ברוך הוא כאילו בפרשה הזאת מחק את השם שלו.
אתה יכול להסתכל על זה שגם משה קיבל כזה תפקיד גדול, הוא לא יכול לעשות הכל ביחד.
זה לא העניין.
לא, אני אומר, גם כהן, גם זה, גם...
תכף,
אני... כדי לנהל לא משהו, אתה חייב שכל אחד...
הלימוד הוא בשבילנו, הלימוד הוא בשבילנו. איך אומרים, עכשיו מה קורה? מה, הרי בסופו של דבר כולנו יודעים, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תלך עכשיו, בשליחות, ואהרון יוצא אליך, וראה ושמח בליבו. מה זה המשמעות? מה זה שמח בליבו? זאת אומרת, שאהרון אין לו אפילו... אכפתיות קטנה על זה שאתה מוצנח עליו מבחוץ. הרי תחשבו על זה. אהרון כל השנים שם בגלות במצרים עם עם ישראל סובל. משה רבינו גודל בארמון פרו, אחר כך בורח למדיין, מתחתן, ילדים, הוא לא סובל בכלום. לא סובל שום דבר ממה שהאחים שלו סובלים. מי בינתיים נמצא שם מנהיג את הדור בתוך כל הסבל הזה? אהרון אחיו. והנה פתאום, אנחנו רואים את זה כאן גם בעולם, שמצליחים מישהו מבחוץ, איך אנשים מסתכלים על זה. עכשיו, זה לא סתם להצניח מבחוץ, זה להצניח איזה נסיך. בוא, יאללה, הקושי עשה את שלו אהרון, זרוק אותו. זאת אומרת, אז ההרגשה של משה היא אמיתית. הוא אומר, מה, זה לא יפה, אני בא פתאום מבחוץ ונוחת, ואהרון היה צריך להרגיש איזשהו משהו, באמת, מה, זה לא יפה, מה, אחרי הכל. אני כאן כל השנים, ועכשיו נותנים את זה לאח שלי הקטן, גם הוא הבחור. אבל אהרון איך מקבל את זה? ורעך ושמח בליבו. אהרון לא אכפת לו, זה לא מעניין אותו.
הוא עובד את הקדוש ברוך הוא.
הוא מנהיג של עם. לא רק זה, הוא שמח שמשה רבנו מקבל את התפקיד. עכשיו אנחנו צריכים להבין שהאחים האלה זה אחת, אומרים, דיברנו על זה גם בעבר כמה פעמים, למרות שאני סתיתי קצת מהנושא.
מי שמח בליבו?
אהרון.
מה הכוונה שמח בליבו?
מה שהוא קיבל.
הוא שמח שמשה רבנו קיבל את התפקיד של המושיע של עם ישראל. למרות שהוא לכאורה היה צריך לעשות את זה.
לא כתפקיד של כהן גדול.
לא, זה קרה אז. עכשיו זה סיפור אחר. עכשיו צריך להבין. גם כאן, מצוין שם מצד שני, משה רבינו, מצוין שכואב לו הלב שהוא נותן לאהרון את הכהונה.
לא.
מה פתאום? הוא עושה את זה בכיף. וזה, עכשיו, מה הקטע? אנחנו מכירים את זה. הנה מה טוב ומנעים, שבט אחים גם יחד. ישנו מדרש שלם על זה. שהנה מה טוב ומנעים, זה מדובר על מי? על משה ואהרון. וזה הולך, בוא נראה מה נמצא את זה. הנה. יש פסוקים בתהילים שאומרים ככה: שיר המעלות לדוד, הנה מה טוב ומה נעים, שבט, אנחנו כולם מכירים את השיר הזה, כן. שבט אחים גם יחד, כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן הארון, שיורד על פי מידותיו, כטל חרמון שיורד על הררי ציון. עכשיו, יש כאן בעייתיות מסוימת. קודם כל, מה זה הכוונה, כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן הארון. זה כתוב, אבל יורד על זקן הארון. למה פעמיים זקן? הרב שרדון זצל בספר להגיד אומר, למה כפל הכתוב הזקן זקן הארון? אלא, הזקן הראשון זה זקנו של משה. והזקן השני זקנו של הארון. עכשיו מה קורה? הוא בא, שם את שמן המשחה, שזה דבר שמקדש. ומי שנוגע בזה, הוא מועל בקודשים. והוא שופך את זה על הזקן של מי? של אחיו. למשוח אותו להיות כהן גדול. והוא מרגיש כאילו זה יורד על הזקן שלו. אז הוא חשב שהוא מעל בקודשים. על דבר זה היה דואג, אומר המדרש, שמה חס ושלום מעלתי בשמן המשחה. ועדיין היה ארון דואג, אמר שמה משה לא מעל, אבל אני מעלתי. עכשיו תראו מה זה אחים. יצתה בת קול ואמרה, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. אין שלמות כזאת של אהבה כמו של משה וארון. משה מרגיש את האח שלו עד כדי כך שהוא שופך את השמן על הארון, אבל הוא מרגיש את זה. ככה אנחנו צריכים להגיע לאחדות הזאת, שקורה משהו למישהו בעם ישראל, אנחנו צריכים להרגיש את זה. זה בעצם המשמעות של אהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן
ועכשיו זה מביא אותם. קורה מישהו, אתה כל כך מבסוט מזה.
נכון.
אנחנו דיברנו לפני זה כמה, אתה יודע, ככל שרע לאחר, לך יותר טוב. זה ככל שהשכן, הבניין שלו יתמוטט או שיקחו אותו למשטרה, אתה תהיה יותר מאושר, ככה
אנחנו מדברים ישראל. והנה מה מלמד אותנו משה? מה מלמד אותנו משה? איזה גדולה. עכשיו זה לא... עכשיו הגענו לבעתה. העתה הזה, הכוח הזה של משה רבינו, הוא אמור לשדר לכל אחד ואחד מאיתנו. וזה בעצם בעתה. כי הרי יכולתי לכתוב, אם אני לא רוצה להזכיר את שמו של משה רבינו, אין לי בעיה. אני, יש לה מילה מיותרת. מה המילה המיותרת?
ואתה?
אני לא צריך אותה, אני יכול להגיד צו את בני ישראל. מה זה ואתה? אקרב אליך את ארון אחיך, מה זה ואתה? זאת אומרת, אני לא רוצה להזכיר שמו של משה רבינו, אין בעיה. אבל למה עוד מילה? מה זה הוואתה הזה? אלא ואתה, בדיוק, ואתה בא לפנות לכל אחד ואחד מאיתנו.
זה מה שאמרתי, זה כאילו, הקטע בסופו של דבר של משה, הדוגמה האישית שלו, והניהול שלו, ומה שהוא אמור ליישם, כל אחד מאיתנו, כל אחד מבני ישראל, באותו דבר. באותו דבר, הוא מודל לחיקוי.
עכשיו, זה מה שאומר הרמב״ם, שכל אחד ואחד צריך לשאוף להיות כמו משה רבינו. דיברנו על זה הרבה פעמים, מה, אני יכול להיות משה רבינו?
לא, במגבלות שלך.
יפה, זאת אומרת, הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לי, אני צריך לנצל אותו הכל. אז זה ואתה, שלא תבוא ותחשוב ואתה, מדבר עם משה רבינו, מה, אנחנו לא משה רבינו, מי אנחנו בכלל? זה אחת מהבעיות שלנו, הרבה פעמים אנחנו באים ומתרצים דברים שאנחנו לא רוצים לעשות, שאין לנו כוח לעשות אותם, אין לנו את היכולות. אז מה אומר לך הקדוש ברוך הוא? ואתה, 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 לכל אחד ואחד נתתי כוחות. אז אל תחפשו תירוצים. אתם תנסו ותשתדלו לעשות את המקסימום שאתם יכולים. אף אחד לא יודע מה היכולות שלו. וזה... כולנו יודעים את זה. הרבה פעמים בחיים נתקלנו בזה. חשבנו, לא יכולים, ניסינו ועשינו והצלחנו, ברוך השם. וזה אחד הלימודים העצומים בפרשה שלנו. עוד נקודה חשובה, זה העניין הזה של האחדות של משה ואהרון, וזה בעצם זאת האחדות של כל עם ישראל. אנחנו מתקרבים לפורים. ומה העניין היה שם? אומר, המן הרשע לחשברוש. מה הרגיז את המן הרשע יותר מהכל? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך ודתיהם שונות מכל עם. אומר, ישנו עם אחד. אנחנו כבשנו הרבה עמים. כל עם נטמע בסופו של דבר בתוך התרבות של הכובש. ככה זה טבעי, זה מה שקורה בדרך כלל בעולם. עם נכבש, אתה מוצא אותו אחרי כמה שנים, הוא נהיה כמו העם הכובש. המנהגים שלו, הדברים שלו. עם ישראל, לא משנה איפה תזרוק אותו, תמיד שומר על האחדות שלו. תמיד שומר על אותה האמונה. זה הרב שבדרון.
כמה התבוללות יש, אתה יודע.
לא התבוללות, מה זה? שעם ישראל, יהודים מתוכנו, ילכו להיות ראשי ה-BDS, ראשי זה, מה זה דבר הזה? זה לא יופי. עוד ההוא הפולני אמר שהיהודים עשו...
פוליטיקה, אני חסיק קצת לפוליטיקה, אני מדבר פה על השמירה של האחדות.
היהודים עשו בדיוק כמו שהפולנים עשו, או הפולנים עשו כמו שהיהודים עשו, שיש גם כאלה וגם כאלה.
זהו, על מה הוא דיבר? הוא דיבר על הגסטאפו, על מה הוא דיבר?
אני לא מדבר על זה.
הוא דיבר על הגסטאפו.
מה שמחגיז אותי זה... עכשיו אתה שומע בטלוויזיה, יהודים אומרים, נכון, הוא צודק, היו גם יהודים כאלה, אבל הוא בכלל לא מודע למה שהיה שם.
כי זה עניין של פרשנות, כי יהודים שהיה גסטאפו, והגסטאפו שיתפו פעולה עם הנאצים, והם גם הרגו יהודים, ומי זה הגסטאפו? זה היהודים, אבל הם הולצו לעשות את זה. אתה יודע, שלפעמים מעמידים אותך בין כדור בראש, או לבין תציל את עצמך ותלך, תהרוג יהודים, אז לפעמים אתה לא עושה את השיקולים.
כן, אבל מישהי אמרה שם את זה ששלחו, שהשכנים שלנו שלחו כלבים לשסע בנו, זה לא, הוא לא אמר את זה. זה לא יהודי, הפולנים רעים.
מעניין איך בליטא, הרי ליטאים היו חולי עוד יותר גדולים מהנאצים.
אז מה שהרגיז את המן הרשע, ומה שמרגיז את אומות העולם, שעם ישראל, לא משנה איפה הוא נמצא, זה כמו כאן הוא מספר, הרב פדרום מספר על אחד ש... אני חושב בסוריה זה היה, שרצו להוציא להורג איזה יהודי, והגיע השר מונטיפיורי לאנגליה כדי לשחרר אותו. ואז הוא שאל, תגיד לי, מה אכפת לך מהסורי הזה? מהסורי הזה, כאילו, מה... אז מה, אז הוא יהודי, אז מה, אתה אנגלי, הוא סורי, מה אכפת לך? מה אתה חושב שאם מישהו בקצה של העולם יהרגו איזה סורי אחד, אני אתערב, מישהו יאכפת לו בכלל מה קורה?
לא.
את מי זה מעניין?
רואים את זה היום.
כן, ואת מי זה מעניין? אבל שמישהו, אתה בא מזה בשביל להציל איזשהו יהודי אחד הוא סורי, מה אכפת? מה לך ולא? ומספר הרב שפדרון, סיפרתי לכם את זה פעם, הוא במלחמת העולם השנייה, כשהוא ברח ממקום למקום, הוא היה הולך מרכבת לרכבת, עולה רכבת, נוסע, נוסע, יום אחד הוא נתקע במקום שלא היו רכבות. זה היה עוצר, זה היה זמן מלחמה. הוא מגיע לבוחרה, הוא מגיע לתחנת הרכבת בבוחרה, וזה מתחיל להיות ערב, ויש עוצר, זה מלחמה. ומי שימצא אחרי העוצר בחוץ, הוא הולך לבית כלא, ומשם אין הרבה סיכויים שהוא יצא משם. במיוחד אם הוא יהודי. אז הוא שם בתחנת רכבת הולך, הוא לא יודע מה לעשות. אין רכבות, ואין לו איפה להיות. הוא לא מכיר אף אחד שם, הוא גם לא מכיר את השפה. הוא רואה איזה שזקן אחד שם בקצה, שם מצחצח נעליים, אולי נעלו איזו הרגשה, אולי זה יהודי. אז מה הוא יבוא? יגיד לו, תשמע לו את היהודי? קודם כל הוא לא יבין אותו, כי הוא מדבר פולנית או יידיש, ולא יודע כלום. מה הוא אומר לעצמו? אני יעבור לידו, ואני אגיד שמה ישראל, השם לא כן השם אחד. עכשיו, אם זה יהודי, יענה לי. אם לא, אז הוא לא יודע אפילו מה אני אומר, אני אמשיך הלאה, מה לעשות? הוא עובר ליד אותו זקן, הוא אומר, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה אומר אותו זקן? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הוא הכביא אותו במשך, בוא נראה כמה זמן, הוא כותב שם את זה, אחד עשרה יום הוא התחבא בבית שלו. הוא אומר, הוא לא הבין את השפה שלי, אני לא הבנתי את השפה שלו. הוא מדבר בוחרית, אני יודע בוחרית, והיהודי הבוחרי בטח שלא מבין פולנית ולא יידיש. והיו מדברים ביניהם בשפת ידיים. והוא אומר לעצמו, תראה מה זה. אם זה היה גוי, אני עכשיו מי יודע איפה הייתי. אם זה היה יהודי, בגלל שאני אמרתי לו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שזה שפה שכל יהודי בכל קצווי תבל מבין.
נכון.
וזה, הוא אומר, עכשיו הוא הבנתי מה המן הרשע אמר. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל העמים, ודתיהם שונות, ודתי המלך אינם עושים. הוא אומר, ישנו עם אחד, שלא משנה איפה אתה זורק אותו, הוא שומר על הדת שלו. הוא לא נטמע בתוך הגויים. זה הכוח של עם ישראל, זה הייחודיות של עם ישראל. וזה מה שהרגיז את המן הרשע. לצערנו הרב, אנחנו כולנו יודעים שיש התבוללות עצומה. ובעצם מה כל הרעיון של המגילה שאנחנו מדברים עליו, אחד הדברים הגדולים שקרה במגילה,
כל הטיעון שלהם זה שכולם בני אדם.
אומרים שמה שעשתה הסרת הטבעת של אחשוורוש במתנתה לאמן, לא עשו כל נביאי החורבן. עמדו נביאים. ישעיהו, ירמיהו, כולם דיברו על הגלות, דיברו על החורבן. זה השפיע על עם ישראל? לא, הם לא עשו תשובה. ואנחנו כולנו יודעים, התוצאה הייתה חורבן בית המקדש. כאן, המלך לוקח את הטבעת שלו, נותן אותה לאמן.
למה נבנה בית שני אחר כך? עשו תשובה?
מי?
היה הרי בית ראשון, נכון? הוא שמד בגלל מה שאנחנו מדברים עכשיו.
כן.
שנאת חינם. היה תשובה כדי שיבנה בית שני?
בגלל בית שני.
לא, בית שני זה
שנאת חינם. אבל
גם שם היה.
אבל גם שם היה.
דרך אגב, אתה מה שאתה שואל? מה שאתה זו שאלה מאוד נכונה, מכיוון שאחד התירוצים והסברים אומר שכל הרעיון של בית המקדש השני זה היה רק זמני לכתחילה. זה לא הייתה הגאולה השלמה. זה לא נועד להיות
הגאולה השלמה. אבל עדיין, נבנה בית שני, נתן תקווה לעם ישראל, שבסופו של דבר, אתה רואה לכל אורך הדרך.
בית שני הוקם רק למטרה אחת, לתת זריקת עידוד לעם ישראל שיחזיקו מעמד בגלות הארוכה. למה? כי אם לא היה מוקם בית שני, לא היה עם ישראל. בדיוק מה שקרה
במצרים. למה לא קורה עכשיו? יש לנו 10 מיליון יהודים בגלות עכשיו, נכון? לא יודע, 9-8, לא משנה כמה, 10 מיליון יהודים בגלות, למה זה לא קורה עכשיו?
מה קרה בתקופה הזאת? קודם כל, רבי יהודה הנשיא סידר את המשנה, את התורה שבעל פה, וזה הציל את עם ישראל. למה? כי התורה שבעל פה נעלמה. היו רק בודדים שידעו אותה. ואם לא היה את השלב הזה שבו רבי יהודה הנשיא היה כותב את המשנה, לא היה המשכיות. לא הייתה המשכיות.
כאילו לא, התורה הייתה מתמססת.
בדיוק. לכן, שזה הקדוש ברוך הוא, הקים, זה החבדות, לכן הקדוש ברוך הוא הקים את בית המקדש, כי הרי נדמה לי הם עברו 70 שנה מבין לבין, זאת אומרת זה לא עברו הרבה שנים, בין חורבן בית ראשון לחורבן בית שני, זאת אומרת לבניין בית שני היו 70 שנה בסך הכל. זאת אומרת הרעיון כאן היה, ודרך אגב חשוב להבין שבית השני אף פעם לא היה כמו הבית הראשון, זאת אומרת זה לא היה, היה צל צילו של הבית הראשון.
זה היה באותו מקום נבנה, על אותו קיר,
אותו דבר? בוודאי שבאותו מקום, אבל זה לא היה אותה פאר, לא אותו הדר, עד שהורדוס בא ושיפץ אותו, ואז אומרים מי שלא ראה בניין, הורדוס לא ראה בניין יפה מימיו, אבל לא היה תוכן פנימי.
הוא בכלל היה בנאי גדול.
כן, הורדוס היה בנאי, קבלן.
אבל לא היה תוכן...
חצי ירושלים הוא בנאי
מאוד. אבל לא היה תוכן פנימי. זאת אומרת, זה לא הייתה לזה, הניסים שהיו בית מקדש הראשון לא היו בית מקדש השני. זאת אומרת, אנחנו כבר קולטים ומבינים שהרעיון של בית המקדש השני לא היה השלמות, זאת לא הייתה הגאולה השלמה. מכיוון שגם בית המקדש עצמו לא היה באותה איכויות כמו שהיה בית מקדש ראשון. זאת אומרת, הוא היה בעצם שלב כדי לתת לעם ישראל עוד איזשהו, מה שנקרא, זריקת עידוד, כוח, כדי שיוכלו אחר כך להמשיך בגלות הארוכה עד לגאולה השלמה.
תמיד מדברים על זה, ואנחנו מחיים את זה כל שנה ביום כיפור, תמיד הקדוש ברוך הוא נותן לנו צ'אנס נוסף לחפר על דברים, נכון?
כן.
זה כאילו, הבית המקדש הזה, כאילו, כמו שאתה מספר, נתקע, כאילו, אנחנו פשוט נתקענו. כי לא קיבלנו עוד עכשיו אחרי הבית השני עוד צ'אנס. לפי האמונה, לפי ההלכה, לפי מה שאנחנו רואים על בסיס שנה לגבי שנה, אנחנו מקבלים צ'אנסים. למה אנחנו מקבלים את הצ'אנס הזה עכשיו לבנות את בית המקדש השלישי? זה תקוע כבר, לא יודע, אלפי שנים, לא יודע כמה.
בית המקדש השלישי, המשמעות שלו זה...
גאולה.
הגאולה.
נכון, אני מבין את זה. אני מבין את זה.
אין כבר יותר שלבי ביניים, זה צריך לעודד אותך, להפך. זאת אומרת, אין יותר שלבי ביניים, מה שצריך להיות עכשיו זה השלב הסופי. והשלב הסופי לוקח לו זמן, אין מה לעשות. אנחנו נמצאים בתוך התהליך דרך אגב, אנחנו רואים הרבה דברים שקורים.
לא, ברור, זה אני רואה.
נכון, אבל זה כמו שמישהו שאל אותי השבוע, שאל אותי שאלה. אתה אומר, אנחנו תמיד אומרים שגאולה עתידית תהיה כמו גאולת מצרים. גאולת מצרים קרתה בתוך שנה. זאת אומרת, אתה לא צודק. לפני התהליך של גאולת מצרים היה תהליך של שיעבוד שהיה הרבה הרבה שנים. כן, אבל גם הוא קוצר. בסדר, זה לא אומר שום דבר. הרעיון מבחינת הזמנים, אנחנו לא שולטים בזמנים. הרעיון של חז"ל זה כשמסבירים לנו את הדברים, מסבירים לנו את הדברים במובן של מהות, לא במובן של זמן כרונולוגי. זאת אומרת, לא תגיד שנה. כי יום אתמול כיעבור, מה זה? אצל הקודש ברוך הוא יום אחד זה 1,000 שנה שלנו. זאת אומרת, המשמעות של הזמן היא לא רלוונטית. בזמן שיגיע הגאולה עצמה זה יקרה בשנייה. אבל עד אותו הזמן, אף אחד לא יכול למדוד ולדעת איך, מדוע ולמה. זה כמו שאומרים מלחמת גוג ומגוג. יש דעה שאומרת שמלחמת גוג ומגוג כבר הייתה. אז אומרים לו, אז למה לא באה הגאולה? כי אנחנו בתוך התהליך. זאת אומרת, מה זה היה מלחמת גוג ומגוג?
יכול להיות שגם הבית השני, זה חלק מתהליך של הבית השלישי.
אבל זה מה שאמרתי. זה בדיוק העניין.
לא, כן, לא, מזה אני מבין, מזה אני
גוזר את העניין. בדיוק, זה סך הכל היה חלק מהתהליך. זה לא היה בית הנצחי. הוא קם בית ראשון. ברגע שבית ראשון נחרב, הרעיון היה שעם ישראל יעשו תשובה ויגיע הזמנו של הבית האחרון. מה שקרה זה שעם ישראל לא בדיוק עשו תשובה, והמצב יידרדר עד כדי כך שהיו צריכים לבנות עוד בית מקדש זמני כדי לעבור את התהליך, לגשר בין בית מקדש לבין הגלות האחרונה, כדי להגיע שעם ישראל יגיע לאותה גאולה שלמה. חשוב להבין שהקדוש ברוך הוא מדי פעם עושה צעדים תקראו לזה חד צדדיים או משהו, זה לא משנה איך תקראו לזה, אבל הקדוש ברוך עושה כל מיני צעדים שנועדו לקרב אותנו לגאולה. זאת אומרת, אומרים בעיתה אחי שינה. מה זה בעיתה אחי שינה? יש לך שתי דברים, או שיגיע הזמן של הגאולה, לא משנה מה המצב של עם ישראל, הגאולה תגיע, ואז הקדוש ברוך הוא יכריח את עם ישראל לעשות תשובה, בדיוק דרך אגב מה שקרה בפורים. ברגע שהם הבינו שהם הולכים למות כולם, כולם עשו תשובה. שזה אומרים, גדולה עשרה טבעת המלך ונתינתה לאמן יותר מכל הנבואות של הנביאים. כי כל עם ישראל עשה תשובה.
תראה, גם הקדוש ברוך הוא, שאני מסתכל על זה בזמננו אנו, הכריח את עם ישראל לבוא לארץ ישראל דרך השואה.
עוד פעם,
אתה יכול להסתכל על זה גם ככה.
אתה יכול להסתכל, אתה רוצה...
היה טוב, לא?
אתה רוצה...
מי חשב לבוא לארץ ישראל?
היה מישהו, היה רב אבינר.
מי חשב לבוא לארץ ישראל?
כשהמשיח יבוא, אני אכעס עליו. אומר, למה תכעס עליו? כי אנחנו מחכים לו כל יום, ועכשיו הוא נזכר לבוא.
ודרך אגב, אנחנו מדברים על השואה, הרי מה אמרנו? הפרשה שלנו מתחילה, ואתה צוות בני סלומון, יקחו אליך שמן זית זך כתית למאור לעלות נר תמיד. אחת השאלות ששואלים, מה קשור כאן השמן הזה של המנורה לבניין בית המקדש? הרי זה שלב סופי, ואנחנו עוד לא דיברנו על בגדי הכהנים. ולא דיברנו על מזבח הקטורת, ועוד לא התחלנו את העבודות בבית המקדש, אז מה אני צריך עכשיו את השמן בשביל לעלות נר? הרי עוד לא גמרתי את העבודה.
דיברנו על השם נורא, היא הרי אינסופית.
כן.
איך היא דולקת? עם השמן.
כן, אבל היא עוד לא דולקת. זה מה שאני אומר.
עוד לפני שדיברו על המנורה, כבר דיברו על השמן.
לא, דיברו על המנורה, אבל עוד לא גמרו לדבר על כל הכלי המשכן. אז מה אני צריך לעשות את השמן? אלא שכאן יש נקודה מאוד חשובה. כתוב שמן זית זך כתית למאור. אתמול דיברתי על זה, אז מישהו שאל אותי, אמרתי לו שמדובר רק בטיפה הראשונה של היה. אז הוא אומר לי, איפה זה כתוב? אמרתי לו, זה כתוב ברשי. באמת, זה רשי, זה לא צריך לחפש מדרשים. רשי במקום אומר שמדובר בטיפה הראשונה בלבד. מה שבא אחר כך, זה לא קשר למנורה, קשר למנחות, קשר להרבה דברים, אבל לא למנורה. אז מה כל כך חשוב בהכנסת השמן למנורה כאן, בעניין של, זה הכל קשור אחד לשני, בעניין שהשמן רק של המנורה הוא רק מהטיפה הראשונה של הזית. הרעיון הוא כאן, דיברנו על בניית המשכן. עכשיו הגענו לשלב שבו אנחנו מכניסים את מי לתמונה? את הבן אדם. את הכהנים. מכניסים את הבן אדם לתמונה. לפני שמכניסים את הבן אדם לתמונה, צריך לדעת על מה הכל מבוסס. על מה הכל מבוסס. ולכן צריך לדעת, הנר, מה אמרנו המנורה מסמלת? את אור התורה, את אור הקדושה. כדי לבנות משכן, אתה צריך לבנות אותו רק משמן זית זך טהור. כשאתה מביא עכשיו בן אדם שיעשה את העבודה, הוא צריך להיות ממקור של שמן זית זך טהור. וזה, לצערנו הרב, הפגם הכי גדול שלנו בדור הזה. שאנחנו, יש לנו כאלה שמתיימרים להיות רבנים, והולכים נגד מה שאמרו בדורות הקודמים, וזה כבר לא שמן זית זך טהור. העברת המסר חייבת להיות בצורה של שמן זית זך טהור, הכי טהור שיכול להיות. למה? כי ברגע שיש קצת לכלוך, זה מתרבה, וזה מה שאמרנו מקודם, ההתבוללות הגדולה והעצומה שיש היום.
הקצת לכלוך מלכלך את הכל.
והדברים הם, חשוב להבין את הדברים. מה זה שמן זית זך טהור? המנורה גם מסמלת חינוך, והחינוך חייב לבוא ממקור טהור, כי אם לא, אוי ואבוי מה יהיה. והנה תראו מה שקורה. ברגע שניסו בעם ישראל לעשות כל מיני פשרות ולהתקרב לגויים או לעשות כל מיני דברים כאלה ואחרים, ההידרדרות הייתה צפויה. כמו שאמרנו למשל התנועה הרפורמית, שדרך אגב דיברנו על השואה, אחת הסיבות שאומרים שהשואה הייתה בגלל התנועה הרפורמית. למה? התבוללות הייתה כל כך גדולה שלא הייתה ברירה. הקדוש ברוך היה צריך להביא איזשהו אסון גדול על עם ישראל כדי שיעשו תשובה. בשביל זה אומרים, חלק מהדעות, נדמה לי הרב אליהו, הרב מרדכי אליהו, נדמה לי אומר, לא, אומר שזה הייתה...
זה תהיה בעיה.
בשביל הרב מרדכי אליהו אומר שזאת הייתה מלחמת גוג ומגוג. זאת אומרת, לא תהיה עוד מלחמה. המלחמה הרצינית הייתה, שזה גם, זה מלחמת עולם.
שנייה.
השנייה, וכמעט עם ישראל הושמד.
דעתי גוג ומגוג עם איראן.
אז עוד פעם, אז יש דעה שאומרת, ואני עוד פעם, הייתי רוצה לאמץ את הדעה הזאת, כי זה אומר ש... הכי גרוע, הכי גרוע כבר עבר. והלוואי שזה כך, ובאמת, אנחנו רואים מה שקרה בשואה, ואנחנו... זה דברים איומים ונוראים. זה אנשים איבדו שם צלם אנוש. זאת אומרת, זה פשוט אי אפשר אפילו... כשאתה מדבר על מה שעשו, אתה לא יכול להאמין שבאמת עשו דברים.
אתה חייב להיות כל כך מורעל נגד משהו,
זה כדי
לראות
ממורעל,
את הדבר הזה, כאילו, מול העיניים שלך.
זה יותר ממורעל, זה מושחת, זה להיות רשע, זה להיות הרבה יותר גרוע מחיה, כי חיה עובדת על אינסטינקטים.
גם פה בספר הזה היו השמדות, תראה, מה...
אבל זה שאני אומר,
מנוח,
אז אחת... אח... לא, אבל אתה...
בסדר, לא, אני אומר עוד פעם.
זה שעם ישראל עבר זמנים קשים, אנחנו כולנו יודעים. אבל הנקודה היא כזאת שצריך להבין שבאמת, ההסתכלות הזאת כאילו, הלוואי שזה כך באמת, שעברנו את מלחמת גוג ומגוג, כי הדבר היום ונורא זה שקרה, ולמה הוא קרה, זה בדיוק בנבואות כתוב, שברגע שעם ישראל יתבולל בתוך הגויים, הקדוש ברוך הוא יוציא אותם משם. וזה למה שמן? למה שמן? למה אור התורה מסומל בשמן? למה עם ישראל הם מושבים לזית? לשמן זית. למה לשמן? כי שמן צף, שמן לא מתערבב עם כלום.
נכון.
אתה לא יכול להרבב שמן עם השקעות אחרים.
אני יודע, הוא תמיד צף, הוא יותר... המשקל סגולי שלו יותר קטן ממים.
ואיך אתה מוציא את השמן?
אתה סוחט אותו.
מועך אותו, מרביץ לו. זה עם ישראל. איך יוצא השמן הטהור? מקבלים מכות, מקבלים ברגנים. זה לא אני, זה לא הגבלה שלי.
לא, הגבלה יפה. אתה רוצה להיות מעל כולם?
ומצד שני, עץ הזית, העלים שלו הם כל השנה. העלים של עץ הזית לא נושרים.
נכון.
זאת אומרת, צריך להבין, עם ישראל זה עם נצחי. נכון שכדי להוציא את השמן הטוב,
הטהור,
צריך לסבול. אבל עם ישראל חי וקיים, ויהיה חי וקיים לעולמי עולמים. וזו נקודה שחייבים לזכור אותה. נכון, אנחנו אומרים שלבי, לכן אני לא בא ומנסה חס ושלום להגיד השואה
קרתה
בגלל זה או בגלל משהו אחר. אלא הנקודה היא להבין שהתהליך שאנחנו מסתכלים עליו, אנחנו רק מסתכלים בחור המנעול. אנחנו לא רואים את כל התהליך. זה כמו שתמיד אנחנו נותנים את הדוגמה הזו. כשאדם מסתכל בתוך חור המנעול ורואה מישהו עם סכין חותך למישהו משהו, או תוקע בו סכין, הוא אומר, זה רוצח, הוא פותח את הדלת להתפרץ, להציל את הבן אדם, מתברר שהוא נמצא בחדר ניתוח. ורופא מציל חיים של בן אדם. ואם כדי להציל חיים של בן אדם, צריך לחתוך איבר מן החי. ולצערנו הרב, אנחנו שילמנו בגדול.
נכון.
בשואה האיומה על הדבר הזה. ולמה? תסתכלו על התהליכים ההיסטוריים. הרי גם ממצרים כתוב וחמושים יצאו. רק 20% יצאו. הייתה התבוללות עצומה.
ברור.
מה קרה בגרמניה? בגרמניה הייתה התבוללות.
לא עובר, בכל אירופה הייתה התבוללות.
גרמניה הובילה.
קראתי באיזשהו מקום שאחרי חורבן בית שני, אחרי הגלות, חשבו שזהו, שזה שיא השיאים, אחרי שטיטוס הגלה את כולם, אמרו, עכשיו צריך לבוא המשיח.
היו משיחי שקר לכל אורך הדורות שהם קבעו תאריכים.
כן, אנחנו כל פעם חושבים שזהו הכי רע מאחורינו.
נכון.
אנחנו מקווים שזה נכון.
כן, אז אנחנו מקווים היום שבאמת הרב אליהו זצ"ל, כמו שהוא אמר, שזה גוג ומגוג היה השואה האיומה, והיא באמת הייתה איומה. אז מישהו שאל אותי, אז נו, אז היה צריך לבוא הגאולה. אמרתי לו, תשמע.
זה תהליך, כמו שאתה אומר.
בדיוק. זאת אומרת, לבוא ולשלול את זה שזה גוג ומגוג, זה לא נכון. אני לא קובע אם זה כן או לא, אבל לבוא ולשלול זה גם לא נכון. למה? כי זה שאומרים לנו שיש תהליך ואחרי מלחמת גוג ומגוג תבוא הגאולה, זה לא אומר שגוג ומגוג,
בדיוק. אחרי שבוע.
הגאולה תבוא מיד. אבל זה, התהליך של הגאולה הוא תהליך ארוך. ברגע שיבוא זמן הגאולה, זה יקרה אוטוטו.
אלף שנים בעיניך.
יש סינון, כן, בדיוק, יש סינון.
כמה מאות שנים.
לצערנו הרב. ואנחנו צריכים באמת לנסות ולהיות מאותם אלה שבאמת, איך אומרים, נהיה בגאולה. כי חשוב לדעת ולהבין שכל מה שאנחנו עוברים וכל מה שאנחנו עוברים מסביב, זה הכל סימני גאולה. ויהודי צריך לעשות את המסקנות ולקבל את המסקנות ולהבין. אני צריך להצטרף למחנה הנכון. היום בגמרא אנחנו מדברים על עניין שלא יודע אם אתם שמעתם את זה, שדור שכולו חייב ודור שכולו זכאי. אז אנחנו רגילים לפרש את זה, וזה באמת פירוש מדהים. אנחנו רגילים לפרש את זה שאו שהדור יהיה כולו רשע, או שהדור יהיה כולו זכאי.
צדיק.
אז הוא אומר, זה לא נכון.
יש גם באמצע.
לא, הוא אומר משהו אחר לגמרי. אין אמצע. זה בדיוק העניין, לא יהיה אמצע, אבל באותו דור...
אבל דרך האמצע אתה יכול להגיע למעלה. אז זה שלבים.
הוא מסביר לך שהשלב שלפני הגאולה יהיו או ככה או ככה. עכשיו, אנחנו חושבים שזה או דור כזה או דור כזה. הוא אומר, הוא מסביר בצורה יפה.
חלק כזה וחלק כזה.
הוא אומר, הקיצוניות תהיה כל כך גדולה, שתהיה חלוקה ברורה. או שאתה שייך למחנה הצדיקים, מה שנקרא דור שכולו זכאי, או אתה תהיה חייב, שייך למחנה הרשעים, זה דור שכולו חייב. לא יהיה אמצע.
למה לא יהיה אמצע?
כי הרשע היה כל כך גדול שהטוב יתבלט על פניו. אנחנו עוד פעם, בשיעורים של הבוקר הקצרים, אנחנו מדברים במסכת סנהדרין, מדברים על הקטע הזה של מה שנקרא דבר והיפוכו בזמן האחרון. אי אפשר להכיר שום דבר אם לא, אין את ההפך. יום, אין יום אם אין לילה. אין טוב אם אין רע. ולכן שברא הקדוש ברוך הוא את, את היצר הרע, אמר, לא, איך אומרים, הוא אומר, טוב מאוד. מה זה טוב מאוד? טוב זה יצר הטוב, מאוד זה יצר הרע. מה, טוב מאוד זה יצר הרע? הוא אומר, כן. כי כדי שאתה תוציא את הטוב ממך, אתה צריך לראות את הרע מול העיניים. עכשיו, לפעמים הרע הוא פרווה. אז זה לא משפיע עליך. אתם מבינים את העניין? הוא לא משפיע עליך.
הוא לא רע מספיק.
הוא לא רע, ביוק, הוא לא רע מספיק. אבל שאתה רואה כמה שזה רע, אני לא אשכח, זה תמיד אני נזכר בזה שאני, לפני שנים יצאתי בתחנה מרכזית באמסטרדם, לרובע הזה שם של כל הזנות והלכלוך.
חלונות האדומים?
גם סקוור. אני לא יודע, הייתה לי הרגשה, כאילו האוויר היה מלוכלך, אני לא יודע איך להסביר את זה. זאת אומרת, אתה הולך שם, אתה מרגיש
דיר. הכל, הכל גועל נפש.
אני מבין, זאת אומרת,
זה על החד מה...
פתאום אתה קולט, אומר, זיך, זה כל כך מגיל, אתה...
הכל שם הנערות.
אז אתה בורח משם. אתה פשוט לא יכול לסבול את הגועל. זאת אומרת, אם זה הפרווה, אז אני אורך, וואלה, פה משהו, שם משהו, איזה חמד, איזה כיף. ואני יכול חס ושלום להיסחף לזה. זה כמו שאתה רואה, בן אדם שלוקח סמים נהנה, וואו, איזה כיף. אבל שאתה רואה אותה אחר כך זרוק ברחוב, כמו איזה אחד, סליחה לביטוי, מלוכלך, מתונף, מלא עם הכי של עצמו, וכולכו רוצה סמים, סמים, סמים. אתה רואה את התמונה הזאת, אתה לא תיקח סמים. מה הבעיה? שלא כולם רואים את התמונה הזאת. מה אנשים רואים את התמונה? וואו, הוא נהנה מהחיים. אז בסדר, אחר כך, אבל אם אתה תראה את הגועל נפש בצורה הכי מגילה שלו, אתה לא תתקרב לשם. וזה דור שכולו חייב, דור שכולו זכה. זה פירוש מדהים. זאת אומרת, ככל שהרע יהיה יותר בולט, ככה הטוב יהיה יותר בולט. אתה גם, הטוב יתרחק מהרע.
אז אתה גם רואה את ההבדלים.
בדיוק, אתה רואה את ההבדלים בצורה קיצונית.
נכון.
אז אדרבה, זה אולי אפילו סימן מעולה. כי כל אחד שיש לו קצת מצפון וקצת נפש יהודית, שרואה את הטינופת ואת הלכלוך שמסביבו, הוא צריך מהר להתכנס לכיוון הצדיקים. כי הוא רואה לאן זה מוביל. עכשיו, מה אני התחלתי להגיד? מה הבעיה שלנו? ברגע שאנחנו נמצאים בקטע של פרווה, אנחנו בבעיה. ברגע שעושים פשרות, אנחנו בבעיה. לכן, שמן, זית, זך, כתית. אני אתן לכם דוגמה. אין פשרות. למה? אתן לכם, אנחנו דיברנו על זה כל כך הרבה. ברגע שאתה מתחיל ללכת נגד גדולי הדור הקודמים, ובטענה שהיום זה עולם מתקדם, אתן לכם דוגמה. ישנה בעיה מאוד רצינית היום במגזר הדתי האורתודוקסי. שיש את הקטע הזה של אנשים שרוצות להתבלט וגם הם להיות חלק מהחברה של הגברים. ונוצר מצב כזה שבגלל המודרניזציה, בגלל שאנשים היום בעבודה ונשים עושות תפקידים שפעם רק גברים היו עושים.
להשפיע
אנשים,
יותר.
אנשים רוצים יותר להשפיע ורוצים יותר, יותר במרכז. וזה הגיע גם לבתי הכנסת. שנשים גם הם רוצות להיות חלק מהעניין
אני
של...
אני רואה אצלנו. הם בתמדת תרבות, מארגנים.
זה עוד...
אתה יודע, כאילו...
זה 100%. הבעיה היא שזה לא נגמר בוועדת תרבות. פתאום אישה באה ונותנת דרשה בבית הכנסת.
זה עוד לא שמעתי.
אז אני משמיע לך, וזה מה שקורה. והנה, אני עכשיו לא מזמן, אתם זוכרים, אמרתי לכם שזה אחת מהחברות הקהילה שלנו שעבר ברעננה, היא נסעה, היא אמריקאית במקור, היא חזרה לארצות הברית, בעלה הוא אתאיסט, שמעתי עכשיו שהם התגרשו, אבל הנה, היא שלחה בפייסבוק, היא כתבה שמה שהיא קיבלה תעודה, וגם צילמה את התעודה, שהיא רבה. זאת אומרת, היא עברה את כל התהליך
רבנית.
של...
רבנית.
כן, רבה.
לא אומרים לא, לא, רבנית?
כן, לא. רבנית זה אומר שהיא אשתו של הרב, אתה מבין? זה לא מספיק מכובד. רבה זה, יעני, היא
כן.
רב, היא בעצמה רב.
רבנית זה כאילו אשתו של הבת? אין לה תואר של רב?
רבנית, כשאת, מה פתאום?
לא, רבנית.
רבנית זה אשתו של הרב.
כן.
וזה מה שהיה תמיד בעם ישראל.
כן.
זה לא, עוד פעם, זה לא מוריד...
תמיד אמרו שאשתו
של... איש של מישהו.
כן, לא, זה לא מוריד מהערך שלה, חס ושלום, וזו הטעות הגדולה שהעולם בחוץ לא מבין. היהדות בנויה בצורה מאוד מסודרת, על פי הטבע, על פי הדברים. דיברנו על העניין של ה... אז מה קורה? אז אישה מה התורה שהיא רבה. שהיא קיבלה תואר של רבה, זאת אומרת, היא עברה בעצם את המסלול שעובר גבר לקבל את הסמיכה לרבנות, היא קיבלה את זה בתור אישה, בתור רבה. אז קודם כל, אני לא מבין בכלל מי נותן כאלה סמיכות לרבנות. אני קודם, זה היה שתי דקות, אנחנו פשוט מציימים בזה. פשוט נקודה מאוד חשובה. עכשיו, התברר הדבר האחרון, שהיא באמת, זה מה שהבנתי, היא התגרשה מבעלה שהוא אתאיסט, כי כנראה זה גם לא מתאים לתואר שלה בתור רבה, ויש לה קהילה שלה. זאת אומרת, היא בנתה קהילה שלה. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד פשוטה. אנחנו כל הזמן מדברים נגד הרפורמה. עכשיו, מה ההבדל אם היא באה וטוענת שהיא אורתודוקסית? מה ההבדל בינה לבין קהילה רפורמית ברגע שהיא מכריזה על עצמה בתור רבה ויש לה קהילה משלה? איפה בדיוק מתבטא ההבדל? אז היא תגיד לכם, אני מקיימת את כל המצוות. אבל זה רק שאלה שלא צעת. כי כמו שאנחנו כולנו יודעים, שכל רב אורתודוקסי נורמלי לא מסכים עם הרעיון הזה שתהיה רבה. זה כמו, מאז זה התחיל, שבנות התחילו ללמוד גמרא. בנות התחילו ללמוד הרבה דברים שרק גברים היו לומדים. וכולם היו, הסתלקו לזה בסלחנות מסוימת. לא כולם, דרך אגב, לא כולם. היו כאלה שעד היום מתנגדים לזה, שבא תלמד גמרא. עכשיו, אני לא אומר שאני מתנגד או לא מתנגד, זה לא העניין. כל עוד שזה בא מבפנים, והרעיון באמת ללמוד ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, אז זה מצוין. אבל ברגע שאישה רוצה לקחת תפקיד של הגבר, אנחנו בבעיה. וזה לא משנה אם זה בתחום של עבודה, כמו בצבא למשל, וזה לא משנה אם זה בתחום של יהדות ואמונה. זאת אומרת, זה אישה יש לה תפקיד שלה, וגבר יש לו תפקיד שלו. אנחנו לא אומרים שאין יוצא מן הכלל.
מיקי, אני עוד 5 דקות בא לעצור אותך.
בכל כלל יש יוצא מן הכלל.
תחכי לי בגינה, אני תחכה בה.
אבל הנקודה החשובה היא לדעת ולהבין שאנחנו מדברים על הכלל, צריך לשמור על הכלל.
נכון.
אז אם יש יוצאי דופן בסדר, אבל לא, אתה לא יכול לקבל את יוצאי הדופן בתור כלל. עכשיו, מה שקרה, ההתנהגות הזאת גורמת לכך, שבמיוחד אצל האמריקאים, יש את בתי כנסת היום שהם הרבה יותר פתוחים לקטע של נשים שמשתתפות בכל הפעילויות של בית הכנסת, שזה לא, לא נגמר בוועדת תרבות. זה אין בעיה עם זה. שזה נכנס לקטע של הם נותנים דרשות, זה נכנס לקטע שהם פתאום נהיים רבניות, בזכות עצמם כאילו, וזה, מי שיבוא ויצעק יגיד, מה קרה, למה האישה לא יכולה? ואתה לא יודע, אתה באמת יודע מה להגיד, איך אתה תענה על דבר כזה? כי זה באמת, אתה חי בעולם שאישה היא שוות זכויות לגבר. אבל זה בדיוק העניין. זה לא עניין של שוויון זכויות, זה עניין של כוחות. זה כמו שאנחנו, גם כמה שמדברים על שוויון בצבא לנשים וגברים, כולם יודעים שבגדול לגבר יש יותר כוח מאישה. ועד היום, למרות שיש חלק מהם של לוחמות, כולם יודעים שהן לא יכולות להיות לוחמות בדיוק כמו גבר, ומי שמנסה להציג את התמונה בצורה אחרת הוא, סליחה על הביטוי, טיפש מטופש, כי העובדות הן מדברות בעד עצמם, ויש מחקרים לא דתיים, מחקרים של מדענים, גויים, קשרים למעדרין מבחינת גויים.
זה גם לא טוב. שאין,
לא, והם אומרים בפירוש.
הם לא יהיו לוחמות, הם יהיו לוחמות.
אבל זה בדיוק מה שאני אומר, חשוב להבין, אנשים רוצים להפוך סדרי עולם. הרי אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה שווים מבחינת התכונות, אז לא היה איש ואישה, היה אדם כמו שנברא בפעם הראשונה, גבר מחובר לאישה, ונגמר הסיפור. אבל היות הקדוש ברוך הוא הפריד, סימן שיש כאן שתי כוחות. בדיוק כמו שיש כהן, לוי וישראל, יש גבר ואישה. וחשוב להבין את זה. עכשיו, איך מבינים את זה? רק אם השמן הוא זית זך טהור. ברגע שאתה מתחיל להכניס כל מיני דברים זרים בפנים, אתה מתחיל בבעיה. והיום אתה תראה, אתה עומד בבעיה רצינית, כי איך אתה תסביר באמת? איך תסביר בעולם מודרני כזה שאישה לא יכולה להיות רבה? זה נשמע היום ונורא לכאורה. מה, למה לא? מה, למה? מה הבעיה עם זה? אבל זה בדיוק העניין. בדיוק כמו שגבר, גבר לא יכול להוליד ילדים, ככה גם אישה, יש לה את התפקיד שלה.
אבל, בקורן אתה צודק, אבל, אבל, יש אבל, כי
אבל זה בדיוק הבעיה.
היום יש כלים שמאפשרים לאישה גם לשרת כקרבית, ואם היא רוצה ואם היא אוכלת במסגרת המגבלות שלה, אז למה לא לתת לה?
במסגרת, מה אמרת?
מה המגבלות שלה.
יפה.
ואם במגבלות שלה,
אם אני רוצה להתעלם מהמגבלות, יש דבר כזה? אני יכול להתעלם מהמגבלות?
אתה יכול להתעלם מהמגבלות, כן ולא, זה כל אחד מהמחליט.
ואז מה קורה? סדום ועמורה. אם אני מתעלם מהמגבלות, תבין, דבר אחד, מה שאתה אומר זה בדיוק הבעיה. אנחנו כל כך בתוך העולם הזה, כשאנחנו פשוט לא מוכנים להסתכל כבר על התורה כמו שהיא. תראה, כתוב בפירוש בתורה שאסור משכב זכר. כתוב או לא כתוב?
נכון.
איך העולם מסתכל על זה היום?
חפף.
זו אותה בעיה.
כן,
אבל עכשיו אתה תבוא ותגיד לי, אבל תראה, יש נטיות, זה כל כך שתפו.
מה עושים עם הדבר הזה? נכון, יש נטיות. בן אדם עכשיו בא.
התורה אומרת לך מה לעשות.
מה?
בשביל זה אמרנו, דיברנו זה לא פעם ולא פעמיים. אנחנו יודעים כולנו, עם כל הכבוד, אתה בא לך לאישה של החבר שלך. זה דבר טבעי? טבעי. לא, היא באה לך.
באה לך, כן. באה לך גם על האישה פה ברחוב.
יפה, זה טבעי. טבעי. מותר לך?
אם אתה כל צד נשוי, לא?
יפה.
גם לא.
אותו דבר, אם אתה דתי, אם אתה שומר מצוות, עשו לך לשכב עם גבר. אפילו שבאה לך. זה בדיוק העניין. יש לך מגבלות. אחרת החברה, זה סדום ועמורה. מה היה סדום ועמורה? עשו מה שרוצים.
טוב, אני חייב לזוז, די,
שנזכה, שזה אמרתי. החשיבות היא שמן זית זך טהור. אם לא ככה, אז אנחנו מגיעים לכל השאלות המוזרות האלה, שלפעמים אין לנו תשובות עליהן.